סתם. משמע שהיו לבושים כתונת ולא מעיל, ובשות הראש שם נשאל דם מעיל ומבגדי כהן גדול. הרי הם כהנים אדיוטות. איזה מעיל זה? הוא ראה שהמס כתב בביאור כוונת המדרש. אז במכתב מאליהו, בכרך השני, על פרשת שמיני, בדברים של הרב דסלר, על המעיל, האורחים שם כנראה לא ראו את הראש הזה, אז אמרו שהמעיל, אין הכוונה שהוא ילבישו מעיל, כי הרי מעיל זה בגדו של כהן גדול, אלא יש במעיל פעמונים, והפעמונים הם כדי להזכיר את היראה, והכוונה הייתי שהם לבשו, לא לבשו מעיל, דיינו הם לא התלבשו ביראה. בסדר. מפני שנכנסו לעבוד בלא רחיצת ידיים ורגליים, לעומת זאת מצינו בספרי בורא כמה צדיקים חביבים לפני הקדוש ברוך הוא, שכל מקום שמזכיר מיטתם שם מזכיר שיכונם, וכל כך למה אפילו שלא יהיה להם פתחון פלא באי עולם לומר מה שהם מקולקלים היו בהם בסתר לפיכך חטוף, וכן בדלת מקומות מזכיר מיטתם של בני אהרון, ובכל מקום שמזכיר מיטתם מזכיר שיכונם להודיע שלא יהיה בהם לזה. ובפירוש רצג על התורה מבסס שיטה זו, ותמה, ראינו את זה כבר, ותמה על אלה שהמציאו להם סיבות זולת הקרבת האש, כיוון שהכתוב בייר במפורש שלא היה להם שום חדקים בעקב המעזרה, וחזר על כתוב הזה. ומוצאים אנו בעניין הזה בראשונים טעמים חדשים, שאינם לפנינו במדרשי חז"ל. הוא ניסה לזהר, זאת אומרת, יש בין הראשונים שסלסלו בדברי חז"ל, והשלימו אותם בראיות מן הכתוב או מדקדוקי הכתובים, ויש כאלה שאמרו דברים חדשים שבכלל לא כתובים. בספר עברי נועם על התורה כותב, והקריבו עזרה לפי הפשט משמע שמתו לפי שהביאו עזרה, ולא נהירה, דאמרין ענף על פי שיש יורדת מן השמיים מצווה להביא מן האידיוט, ועוד למה נכנסו מיטה ולא עברו רק עליו, ולא תעלו עליו כתור עזרה. לצריך לומר, דאידיק אמר עזרה לפי שהיו זרים באותו יום, וכל עבודות של שמיני למילואים לא היו אלא רק בארון לבדו, אם כן היו כולם זרים. כי תראה בפרשה שכל העבודות שנעשו עשה אהרון, ואם כן לא היה להם לעבוד, וזר ששימש חייב מיטה. וקודם לזה הוא מפרש את הפסוק בדרך שרש את המקרא בדרשי מה שציווה אותם לא תקריב, ומשמע שלא היה ציווה אלא זרה. יש מי שאומר, נדמה לי ברעבד, שכהן אדיוט ביום חנוכתו לעבודה, הרי הוא ככהן גדול. אז ממילא גם כאן יש היתר לנדב ואביהו. הם חשבו, כיוון שהיום הם נכנסו לעבודה, אז יש להם דין של כהן גדול, אז עוד פעם גם הם בכלל הציווי. בפירוש רביה, קטורת שאינה של ציבור נקראת זרה. לכן כתב החזקוני, אי זרה אי אפשר לקטורת בלועה. וכל קטורת שאינה משל ציבור נקראת זרה. מושב זקנים הם לקחו שלהבת, ולקטורת באינן גחלת. הרלב"ג לא לקחו מעל מערכת מזבח העולם מיוחדת לקטורת, אלא מהמערכה הגדולה. בפירוש הברבנל הוסיף גם דבר חדש, שהחטא של נדב ואביהו היה שהקטירו הקטורת שניהם ביחד. וזה היה שלא כדין, כי הקטורת נקטרת באחד ולא בשניים. בעמק דבר מבאר דמת ומיד שחטאם היה בעת שקרבו לפני ה' בפלטין של מלך. משום מה יפגעו בהם תכף ומיד מלאכי מוות. זה שנאמר בקרבתם לפני ה'. וראה מזכיר לדוד, די אליו כדי להתקדש הבית על ידם, לא היו מתים במיטה משונה ביום זה. אחר שהבאנו הטעמים השונים שבחז"ל ובראשונים, במה חטאו נדב ואביהו, מתעוררת השאלה. לשם מה הוא צריכו לחפש טעמים? הרי הדבר מפורש בקרא, ארבע פעמים שהקריבו עזרה. וכן עמדת רב לזרע מודעי בספרי, ומצינו מפרשי התורה שעמדו על שאלה הזאת. בספר אמר נקה של הברטנורה, קשה, למה לן לבקש עוד, למה מתו, הרי כתוב מפרש חטאם, ועוד עליבא דכולי עלמא, כל הסיבות איך ניישב במקרא. ויש לומר דאחי כמה, לרב לזרע דסבר שאורו הלכה, פירוש שאורו אף על פי שהאש יורדת מן השמיים מצווה להביא מן האידיוט. וזהו שנאמר ביקר, בעזרה שציוו להביא על המזבח מאש אדיוט וכהוגן עשו. אך עשו בדבר אשר לא ציווה אותם. זאת אומרת, הוא ניסה לדייק בכתובים ראיות לשיטות האלה. כלומר, שלא היה לנו לעשות כן להורות הלכה לפני משה רבם. ומייתורה, ולא צריך אותם, דריש אחי. דאביסא גלי לכתב עזרה ותו לא. ורבי ישמעאל דאמר שטויי יין, נכנסו למגילה סבירו שהקטיבו הקטורת זרה. כלומר, שהוא הלכה להביא האש אדיוט לפני משה מחמת שהיו שטויי יין. ודריש להם מדחזינן שאחר מיטתם מזיר על היד. בדברי התז להלן יש אולי פתרון לכל העניין. ובדברי דוד להתז כותב, רבים מתמיהים, מה לנו לפספס אחר עבירה שלהם? והוא מפורש בפסוק בשביל עזרה, ורבים מבקשים למצוא פתח לתרץ זה, ולא ניחה לי בכל מה שראית. ונראה לעניות דעתי, שכל התנאים שמדברים בזה היה קשה להם ייתו בפסוק. בפרשת שמיני כתוב, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם. ואחר כך כתוב, וימותו לפני השם. אם כן, בוודאי, אם אש יוצאת מלפני השם, היא אוכלת אותם, אז הם מתו. טוב, נניח שרצית לומר מתו. אז למה כתוב וימותו לפני השם? ולמה ללמימר אחר כך וימותו לפני השם? וכן בפרשת אחרי מות, אמר אחרי מות שני בני אהרון, ואמר שנית וימותו לפני השם. כבר שמענו. אלא, על כוכך צריך לומר, שמלבד העבירה המפורשת בפסוק, הייתה בהם עבירה אחרת שלא הייתה ידועה לבני אדם שנתחייבו עליה, רק לשם לבדו. הפעולה הזאת של להכניס עץ זרה, הייתה פעולה טכנית שרבים יכלו להשתתף בה ולראות הכהנים האידיוטות. אפשר היה, אפילו אם המסך היה מפולש, אפשר היה לראות שעושים את זה. אז ממילא זו הייתה עבירה שאפשר היה לציין את העשייה שבדבר הזה. מה התורה אומרת לי עוד פעם לפני השם? אז הוא אומר, לפני השם משמע שרק השם לבדו יודע את העניין הזה. על כן אמר מיטה פעם שנית, שהייתה לפני השם ולא לבני אדם. ההדגשה לפני השם, פירושו של דבר, רק הקדוש ברוך הוא יודע בדבר הזה. כאן כבר נפתחת נוסחה. ובזה פליג את עניי. אותו דבר סמוי. למשל, ניקח לדוגמה הדבר הפשוט הזה. לפי הגרסה במדרשים שהרהרו, מתי ימותו שני הזקנים. הסתבר מאוד שגם אם הם דיברו, אז נסתום רק אחד עם השני. זה עצמו גם כאשר מאיפה אחד העיז לשאול את השני, אלא אולי הרגיש שגם השני מרגיש ככה. אבל לומר, אחד יגיד על אבא שלו, מתי אבא שלי ימות? על הדוד שלי מתי הוא ימות? בשביל מה? כדי שאני אלבש את עצי? אז ברור שזה דבר מאוד אינטימי, דבר מאוד דק, שאתה לא יכול לומר אותו לזולת. זה לפני השם. זאת אומרת, זה דבר שרק השם יכול לדעת אותו. זה דבר כל כך פנימי. וכיוצא בזה הגיש ליבם. הם פעם ישבו ואמרו, לא רוצה את הגברת הזאת, לא רוצה את הגברת הזאת, לא רוצה את הגברת הזאת. הוא חשב בלבו, שידוך הזה לא מתאים, לא מתאים. הוא לא אמר למה לא מתאים. אז עוד פעם לפני השם. אז הוא אומר, זוהי ההדגשה. מה שכתוב לפני השם, זה הנוסחה של דבר סתום. נו, תראה לנו סתום במקרא. סתום במקרא, מה זה לפני השם? וכתוצאה מן הסתימות הזאת, קמה הסוללה של כל הפרשנים וכל הדיונים, וכולם התפלפלו, מה רמזה התורה כאן בלפני השם? ובזה פליג את עניי, מה הייתה העבירה היא שהייתה לפני השם? ואמר כל תנא דעתו בזה. ורש"י הביא שניים מהם, אנחנו לא עוסקים עכשיו בפרשנות של רש"י, אבל ברור שהדברי דוד שלטה זה על פרשנות רש"י לתורה. שנה שעברה עסקנו בו כמה פעמים. רש"י הכיר את כל החומר הזה, והשאלה שרש"י היה צריך להכריע, מכל המבחר של האוקימתות, איזה אוקימתה יותר מתיישבת על פי הכללים שרש"י קבע לעצמו, שהם פשוטים יותר בעיניו. רואים אנו מדעות הראשונים הנ"ל, שהם מוסיפים על דברי חז"ל, והכתוב בתורה עזרה קשור להסברים הללו, אם על ידי היין הגיעו לעזרה, ואם על ידי גאווה, אם על ידי צורה בצורת לקיחת האש הקטורת, וכי דברי הדברי דוד לפי שמר לפני השם פרשו חז"ל, לא תירושים למה מתו. פשט פשוט של סתומים, לא כל כך פשוט, אבל בהיר של סתומים, שנתפרש העניין, וגם הלגיטימציה שלנו לחפש את המשמעות הדברים האלה. בשניים מגדולי דורנו, אנס לרב קוק ואנס לרב דסלר, ויש להם כמובן הרבה הרבה נקודות משותפות בכיווני המחשבה. יש יסוד, הרב דסלר כותב את זה מפורש כאן בסוגיה. לרב קוק זה, לעברים הפשוטים, ראינו את זה גם בליל יום העצמאות, אי אפשר להגיד ש... יש כאילו מחלוקת בחז"ל על עניין פנימי, אלא שכל אחד מאיר את העניין מסוגיה אחרת, מזווית אחרת. העסק של הרב קוק עם נדב ואביהו זה סוגיה מעניינת גדולה בפני עצמה, חזר אליה בהרבה הרבה מקומות, אבל אני חושב שפעם עסקנו בזה. אבל יש לפנינו קטע במוסר הקודש. הקטע הוא נפלא, ויש בו, אני כמובן צריך שיעור שלם בשביל להסביר אותו עם כל הרמזים שיש בו, מה שאני מבין, מסתום יש בו דברים יותר עמוקים. אבל היסוד בקטע, איך הוא מבקש לבנות מכנה משותף אחד של כל העבירות שנמצאים הייתה עבירה אחת, ובזה זה מיושב כל כך יפה, הייתה עבירה אחת די זרה, אלא כל אחד מן התנאים שעסק בזה ביקש בתוך אותה נוסחה של אש זרה להציב מספר פרטי לפי התפיסה שלו. אבל העיקרון הוא אחד. כשהולכים אחרי ההרגשה העליונה של הופעת רוח הקודש ושל כל חוכמה והופעה שבעולם, אדם מרגיש בהי. הוא הולך בדרגה גדולה מאוד של התרוממות. והנסיבות מסייעות לזה. שיבת ימי חנוכה תועל מועד, אחרי הכנות כל כך גדולות, הקרבת הנשיאים, ואי ביום השמיני, הכל הולך בהתרוממות גדולה. אבל הולכים בהרגשות כאלה, בלא התקשרות אל התורה ומעשיה בפרטיות, ובמדידת המידות הטובות המשוערות על פיה, כשהולכים בגדול, ולא ממסדים את זה בתוך מסגרת הלכתית, ובודקים גם את המידות הטובות שמשוערות על פיה של התורה, וכאן היסוד של מוסר. על פי ההשערות העולות מתוך התורה צריך לנסח מהם המידות הטובות, הרי זה חטא נדב ואביהו. הפרדת יסוד אבא מאמא הילה לא מבין. אבל זאת אומרת, כל מי הולך בהרגשות מאוד מרוממות, בהרגשות גדולות, ואיננו ממסגר את זה, בתוך מסגרת הלכתית, הפרינציפ של נדב ואביהו חוזרים. חושבים המתנהגים ככה, שמתקרבים אל הקודש, על הקריבה ועל ההקרבה, מייחדים הם ממרחקים, השם המיוחד של רבינו בחי. מייחדים הם מהמקום רחוק, וישמעו רחוקים ויבואו, וכך ראוי שיהיה. אבל לוקחים, מקריבים אפילו אש זרה מהזר ביותר, ובאים אל הקודש, וצריכים לבוא אל הקודש, אבל הם באו שטויי יין, בלא אימתא דשמיא, הנובעת ממקור עליון, הבא על ידי כיסוי הראש, הגמרא בשבת, שמי שהולך בכיסוי ראש, זה סגולה להכנעה. יש משהו מעליי, אני לא לבד, פרוע ראש, הוא פורץ, הוא שולח שלוחות, הוא שולח לשונות אל החלל האינסופי, ואין משהו שממסד אותו, אין משהו שממסגר אותו, אין משהו שמכניס אותו למסגרת ממוספרת ומתוספרת כהוגן, אלא פרועי ראש, ומתייחדים כל אחד בהשגתו המיוחדת, כל אחד לבד. בלו איגוד עליון של תורת משה מורשה. כל דבר תבדוק עד כמה זה מתאים למסורת, ולא נטלו עצה זה מזה, ומורים הלכה בפני רבם, מתוך הכרה של גדלות פנימית. הם מכירים את העולם הפנימי שלהם, אבל מתוך עומק גדול של קדושה זו, צריכה להתבטל בפני מקור התורה, משה רבנו, ונקדש בכבודי. נקדש זה ייבלם, יצטמצם, דהיינו ונקדש בכבודי צריכים את הקדושה הזאת לבלום, למנוע אותה, למסגר אותה, פרושים תהיו, קדושים תהיו. אבל מה אמר משה רבינו לאהרון? הם מיודעיו של מקום. עכשיו כמובן הוא הולך לצד החיובי. אינם יכולים להתגבל בגבולים, גדולים ממשה ואהרון בהתפשטותם. משה ואהרון יודעים את מסגרתם, יודעים את צו השם. הם נדחים מן העולם, השניים האלה, ואינם באים בבניין של משפחה, ובנים לא היו להם. מפני שבנים פירושו של דבר אתה נכנס למסגרת. אתה נכנס למשהו שמוגבל בדמות צאצא, והוא למעלה מהאפשרות של ויסות לתוך הצאצא הזה. בזוהר כתוב שהתיקון, שם כתוב כמובן שגלגול, הגלגול של נדב ואביהו זה בפנחס. הנשמה שאני לא רוצה להיכנס לדברים האלה, אבל לכו אלגנטית, וחוזרים בהולדה שנייה בפנחס ואליהו, המלא רוח השם וקינת הברית. איך אליהו הוא תיקון של נדב ואביהו? המסורת והעבודה המקודשת על פי הנבואה והתורה המנוחלת, להנחיל את התורה, וההתעלות העליונה המכבדת את הקדושה ומגבלת את תנאי החיים הרוחניים, ואם זה מנסה עצמה מכל הערכים, מנסה את עצמה, מתרוממת, מכל הערכים העולמיים, נמזגו בישראל, הנה הסינתזה, לשאת בכוחה אז את מסע הגלות וכל עמלו, כאן נכנסת גם הרגות, אבל זה מומנט נוסף, ולחדור דרך כל עמקי תאומות אור ישועה וגאולה. בסדר, זה נוסחה של עבודה רוחנית. עכשיו יבואו שני פסוקים ממלאכי, ואיך, מה שאמרתי בליל יום העצמאות, איך הפסוקים הללו מקבלים עכשיו אור חדש. זכרו תורת משה עבדי, ותורת משה עבדי ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל, חוקים ומשפטים קצובים ומוסגרים. ואם זו נקודת המוצא, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, כשהוא מתפרץ בכל. ואז מה קורה? ואז יש באמת אבות ובנים. וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. בנים זה רוח הנאורים הסוער. השניים הללו שהם הצאצאים. נדב ואביהו שהם הבנים הצעירים, גיל ההתבגרות עם כל המרידה שלו, המתעורר בעוז ובגבורה. עם רוח הזקנה המסודר, משה ואהרון מנהיגים את העם, המלא כובד ראש וזהירות, יחד מתאגדים לאגודה לפעול פעולתם בחיים הרוחניים והגשמיים, להכיש ישועה ולעשות בסיס לצמח השם. אליהו הוא רוח סוער, אליהו הוא סופה ושערה דרכו, אליהו סופתו בכוח הזה של נדב ואביהו. אבל זה אליהו גם הפותר ספיקות, זה אליהו שהוא גם חכם בחוכמת התורה, זה אליהו שאת כל האיבאיות ואת כל הטייקות הוא מפרש עד שיבוא אליהו. אז לכן עריכת נר לבין משיח, בין ישי משיח השם רוח הפינו, אשר בו יבוא אלינו שניהם יחד, אליהו הנביא משיח בן דוד. זה רק הפשט החיצוני בקטע. הרב דסלר, לכאורה חטאים רבים ושונים מנו כאן חז"ל, אולם כלל גדול הוא, כשחז"ל אומרים דעות שונות בענייני האגדה, הרי כולן מאירות אותו נושא מצדדים שונים מבחינות שונות. כשנתעמק בכל דברי חז"ל עלן, נמצא ששורש אחד היה לכל פרטי החטאים האלה. שורש חטאם היה שלגודל ערכם היו חסרים בשלימות מידת ענווה. הרב דסלר גם הוא הולך פה בין הטיפין של נגלה ונסתר. אלה הם רק קטעים מתוך המאמר כולו. חיסרון זה בא בגרמת רום מעלתם, שהסתמכו יתר על המידה על גודל מדרגתם. עוד פעם אותו היסוד. וגילו לנו, וכאן חוזר הבעל המושר שבו, וגילו לנו חז"ל דבר נורא מאוד, כל מידה באדם תראה אותו תאה, ותתבלט ממש בכל מעשה ומעשה ממעשיו. ועל כן דייקו להראות בפסוקים אלו, שיש להם קשר לעניין נדב ואביהו, ענפים שונים שיוצאים משורש אחד, דהיינו הרבה פרטים שבהם בא לידי גילוי נקודה זו של חוסר ענווה לפי ערכם, שנגרמה על ידי רום מעלתם כפי שהתבהר בזוהר ומר רבן. כך הוא בכל החטאים המובאים לאל, שהראו הלכה בפני רבם, שלא נטלו עצה מזה, דרשו חז"ל ממש כאיש מחתתו, שלא נטלו עצה ממשה רבינו, הראו הלכה וגם לא התייעצו, שסמכו על מדרגתם, בקרבתם, עז זרה, שדרשו ממנה ידיעות, שטויי יין עדיין לא נאסר וכולי. אני מדלג על הקטע. יש פה כל החטאים האלה על פי יסוד. ובזה נוכל להבין ביתר ביור את שורש חטא נדב ואביהו. הלא ראינו לאל שהגדרת חטאם היה חסרון יראה לפי ערכם, והשורש העמוק לחטא הייתה טעותם בחילופי הזמנים, שבא מנקודה דקה של חסרון ענווה. הרב דסלר בקטע שלא מצולם פה, מדבר על כך שיש לפעמים זמנים, אין אישיים ואין בלוח, ימים טובים, שבתות וכו', ויגבה ליבו בדרכי השם, שצריך ללכת בגדול, ויש לפעמים שצריך ללכת לחם לפי התא, והם תשתשו, עוד פעם אותו היסוד של הרב קוק, הם תשתשו את הזמנים, המינון, המינון, זוהי נוסחת המפתח. הם סברו שאין צורך להם בהגבלה, אלא שעליהם לחטוף את השעה ולהתעלות אל מעשים גדולים. אבל הרגשה זוהי גופה הייתה הגבלה בעצמה שנתקלו בלי להבחינה,
ובגללה עדיין לא היו רואים למעשים אלה באותה שעה, למרות כל עצם גדולתם וזכותם שנשאר לדורי דורות. ישנם זמנים, ישנם זמנים שצריך ללכת כל אדם בביוגרפיה שלו, בלוח השנה שלו, בתקופות שונות. כשאתה שומר על לוח זמנים, ניחא, אז יש זמנים ש... נניח שהיה צריך ללמוד חטא נדב ואביהו בפורים. היו אומרים לנו שהיו נכנסים שטויי עין אדרה, בעד לא יודע. בפורים. אבל מי שיעשה פורים כל השנה, מי שיעד לא ידע כל השנה, שטויי עין. הנה אחת דוגמה פשוטה של זמנים, וכשבא תשטוש בדבר הזה. העיקרון הזה של הרב דסלר, הוא לבני ארץ ישראל, יש לו חשיבות מיוחדת. אנשים צעירים, בגדול, אבל הכל שילך בגדול. הוא מתחיל ללמוד, בייחוד אנשים שבאו עכשיו מהצבא, נדמה לו איך הוא רוצה ללמוד, הוא ילמד עכשיו. ומה קורה? היה יום העצמאות, אז היה יום וחצי טוב, יום העצמאות, הפסק. אז אם היינו, כמו שצריך להיות, היה צריך לכתוב על לוח המודעות, יום העצמאות נפסק עם שקיעת החמה של ה' באייר. ובשבע וחצי כולם מתייצבים פה. יש סדר. מפני כבודו של רב אביגדור, אז לא הייתה שיחה אתמול. אבל אם היה בסדר, אז כולם היו צריכים להיות פה. ואז ממילא כולם... הרי בין הספסלים פה אפשר לראות, איש רוחה כדי יום העצמאות. זה לא רק, מחר יהיה כבר זין באייר. הרי הוא מפחד שבשבת יפסיסו אותו. אז בליל שבת שלו, עכשיו הוא הגיע. מה ששלושה ימים לא היית פה, איסרו די איסרו חג, מה זה? זמנים. יש יום העצמאות, נגמר הסיפור. ואחד עושה לך בגדול, הוא... זמנים. זמנים מבחינת המיסוד. זמנים גם אישיים. בחירות, בחירות, מה זאת אומרת? כל היהדות עומדת על זה. קודם כל, זו הוראה ברורה. קיבלנו מכתב מראש אכ"א, ואז הרה גמורה. על פי מה שכתוב בחוק הבחירות, אסור לחיילים בשלט להתערב רק בתעמולה בכתב. מותר להם, בשעה שלא יום ולא לילה, לקרוא תעמולה בכתב. התעמולה של המפד"ל בכתב, פרקי אבות עם פירוש הבר תינורה. בסדר, זה תעמולה בכתב, בסדר, זה יש מקום להקל, גם כן. עוד מיני דברים כגון אלה. אבל שאר הדברים, זה הזמן. הרי אתה, למה אתה לומד פה? כי בעוד 10 שנים, אתה תהיה חבר המרכז, ואולי יעשו לך פריימריס, ואולי בעוד 30 שנה תהיה חבר כנסת. אז שתעמוד שם ותדבר דברים של טעם ולא דברים נבובים. למה הם מדברים דברים נבובים? כי אין להם זמן, הם לא יודעים את הזמנים. הם היו צעירים ורצו בכיכרות, אז יצא העגל הזה. אבל מי שיודע את הזמן שלו, את הזמן, רוצים לדאוג לרוחני של הדור הבא. אז מה אתה דואג שימותו הזקנים האלה? אתה תדאג לעולם הרוחני שלך. זמן. סדר. סדר פשוט. זמנים. בראש הזמן צריך לזכור את הזמן. כמובן. בתוך הזמן הזה, במסגרת של הזמן הזה, צריך להכין את נדב ואביהו. כל אחד יש לו את העיקרון הזה של נדב ואביהו. כל אחד יש לו את העיקרון של הפנימי שלו. כשמשנים את הזמן, אז לחפש מכנה משותף לעולם הרוחני, ולהבין ששילוב מופלא של מסגרת ותוכן, במינוחים של הרב דסלר, של אור וכלים, כל מה שנעשה בבית הזה הוא לבנות כלים. ארוחת ערב זה כלים, ופלאפל זה כלים, ומנות כלים, הכל זה כלים. ורמקול של ערב בבוקר, הכל זה כלים. בתוך המסגרת של הכלים הזאת, אתה צריך לעשות אינסוף של אור. הנוסחה המופלאה הזאת של כלים מצומצמים ואור אינסופי, היא שמעמידה את דמותו של בן הישיבה הרצוי.